שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף סמך א' במסכת עבודה זרה. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים עזרת השם את הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים נושא שהתחלנו אתמול, וזה אם ראינו שגוי היה לבד עם היין, מתי אנחנו חוששים שהוא נגע ביין? אז אתמול אמרנו אמירה כללית לגבי זה, וזה שבאופן כללי לא חוששים. למה? כי גוי יודע שאם הוא ייגע אז יאסור את היין, ואז יכול להיות שיתבעו אותו, הוא לא רוצה להסתבך, לכן הוא לא נוגע. לכן ראינו אתמול שמצאנו גוי ליד בור יין של יהודי, היין שבבור מותר, כי מן הסתם הוא לא נגע, אלא אם כן היהודי חייב לו כסף, היין הזה זה משכון, לא ניכנס לזה עוד פעם, בכל אופן באופן כללי לא חוששים. זה מה שאמרנו אתמול, המשנה היום מוסיפה לזה עוד תנאי. מתי אנחנו אומרים שהגוי חושש להתאפס ולכן הוא לא נוגע? רק שבאמת יש סיכוי שהוא יתאפס, כלומר רק במקום שבו מסתובבים יהודים, אבל אם זה מקום שבו אין יהודים, אז באמת יש חשש והיין אסור. מה זה מקום שבו מסתובבים יהודים? זה בדיוק הנושא של הגמרא שלנו. מתי זה נחשב שיש יהודים והוא חושש ומתי לא? ולגבי זה נחלק את השיעור לחמישה שלבים. השלב הראשון זה המשנה. המשנה מדברת על מקרה שיש גוי שיש לו ענבים, ואני, יהודי, ניגש אל הגוי ואומר לו, תן לי לדרוך את הענבים שלך, אני אעשה מהם יין, את היין אני אשאיר אצלך אצל הגוי עד שאני אשלם ורק אז אני אקח. ובאמת הגוי ייחד לי איזשהו מחסן או בית ושם אני שם את היין, והשאלה היא האם אחרי זה מותר או שחוששים שהגוי נגע. אז לגבי זה אומרת המשנה, אם זה עיר שיש בה יהודים, אז מספיק שזה בית שנמצא על הכביש, כלומר פתוח לרשות הרבים, ואם הגוי ייכנס לשם, אז אנשים ברחוב יכולים לראות שהוא נכנס לשם, זה כבר מתיר, ואפילו שהיין באיזשהו חדר פנימי. בכל זאת, כיוון שהגוי חושש שיראו שהוא נכנס, הוא לא ייכנס והיין מותר. זה אם זה עיר של יהודים. אם זה עיר של גויים ואין יהודים ברחוב, אז צריך שומר, ולא צריך שמירה אדוקה 24 שעות. מספיק שהשומר מדי פעם יוצא ונכנס, גם זה מספיק, זה מה שכתוב במשנה. השלב השני זה הגמרא. הגמרא מוסיפה עוד שלוש אפשרויות להקל. אחד זה שמואל, שהוא אומר שגם אם זה עיר של גויים, אם בכל זאת מסתובבים שם רוכלים יהודים, כלומר זה לא עיר שנועלים אותה, אלא יש תנועה של רוכלים, והבית נמצא על הכביש, גם זה מותר, זה שמואל. דבר שני, רב יוסף אומר, גם אם הבית לא נמצא על הכביש, אבל יש שכן יהודי מול הבית של הגוי ויש לו חלון מול הפתח, או שיש לו ערימת אשפה בחצר והוא לפעמים עולה עליה וכך הוא רואה את הפתח, או שיש לו דקל והוא לפעמים מטפס לקחת פירות וכך הוא רואה את הפתח, כל הדברים האלו מספיקים בשביל להתיר. יש מחלוקת בגמרא מה קורה אם בדקל כבר אין פירות, ולפעמים הוא בכל זאת עולה על הדקל כי עבדה לו איזושהי בהמה והוא עולה גבוה בשביל לחפש אותה, האם גם זה מספיק להתיר או לא. בכל אופן זה רב יוסף, אנחנו רואים שאנחנו מאוד מקלים, מספיק איזשהו סיכוי שיהודי יראה, זה כבר המתיר. ודבר שלישי בגמרא זה ברייתא, שהיא די דומה למה שרב יוסף אמר, שמספיק שיש ישראל שדר באותה חצר, גם אז זה מתיר. עד כאן השלב השני בסוגיה. השלב השלישי זה לגבי הברייתא שהרגע הבאנו, בוא נראה אותה יותר בהרחבה. בברייתא יש רישא וסייפא. הסייפא היא בדיוק כמו המקרה במשנה שלנו, של יהודי שלוקח ענבים של גוי ועושה שם את היין ומשאיר את היין אצל הגוי ורק אחרי זה לוקח. רישא מקרה קצת יותר פשוט, יהודי שכר בית מגוי והוא פשוט שם שם את היין. שוב, הרישא זה שיהודי שכר מגוי בית, הסייפא זה המקרה של המשנה שלנו שהוא עושה יין מענבים של הגוי ומשאיר את היין אצל הגוי. מה הדין? אז בשני המקרים, גם ברישא וגם בסייפא, אם ישראל דר באותה חצר, מותר. כמו שאמרנו, אם ישראל רואה, אין בעיה, זה כבר ראינו. מה לא ראינו? אומרת הברייתא בסייפה של אותם שני מקרים, אם אין ישראל שגר באותה חצר, אז יש הבדל בין הרי של הסייפה. במקרה של הרישה שמדובר ביין שהיה של יהודי, אז יש פתרון. אם יש מפתח וחותם, כלומר שהיין נעול וגם יש חותם על המכסה, אז זה מותר. זה במקרה של הרישה. לעומת זאת, במקרה של הסייפה, שזה בעצם המקרה של המשנה שלנו, שמדובר בענבים שהיו של הגוי, אומר רבי מאיר, כאן לא מספיק מפתח וחותם, וכיוון שאין שם יהודים מסתובבים, זה אסור. למה ברישא מפתח וחותם מספיק ובסייפה לא? מסבירים הראשונים, ברישא זה יין שהוא לגמרי של היהודי. בסייפה היין הזה בעצם היה של הגוי, והיהודי עוד לא שילם לו. לכן ברישא מדובר ביין שהוא לגמרי של יהודי, ולכן מבחינת הגוי יש כאן מחסום יותר גדול, והוא לא ייגע ביין, הרי זה לא היין שלו. לעומת זאת בסייפה, הגוי מרשה לעצמו קצת יותר, כי הרי זה ענבים שלו, היהודי עוד לא שילם לו, לכן יש כאן קצת יותר חשש. לכן כאן מפתח וחותם לא מספיק, וצריך שיהיו יהודים מסתובבים. עכשיו זה מה שאמר רבי מאיר, שוב, ברישא זה מספיק, בסייפא לא. אחרי זה הברייתא פתאום מביאה את חכמים שגם הם מחמירים ואומרים שצריך שומר, כלומר שיהודי מסתובב שם, ולא ברור על מה הם מדברים, הרי רבי מאיר לפני שנייה גם אמר שמפתח וחותם לא מספיק וצריך שיהודי יסתובב שם, אז מה החכמים אומרים? מסבירה הגמרא, הם מתייחסים לרישא, כלומר בניגוד לרבי מאיר שברישא מפתח וחותם מספיק ורק בסייפא לא, חכמים אומרים שגם ברישא זה לא מספיק. עד כאן לגבי הברייתא. בואו נחזור עוד פעם לשתי הנקודות שלמדנו בברייתא. דבר אחד, גם כשמדובר בבית שלא רואים אותו מהרחוב אלא בית פנימי, בכל זאת אם ישראל דר גר באותה חצר זה מספיק וזה מותר. דבר שני, אם ישראל לא גר באותה חצר, האם מספיק שהיין היה נעול וחתום? אז בסיפה, שזה המקרה של המשנה שלנו, לא, כי שם הגוי מרשה לעצמו, כי זה בעצם היין שלו עדיין. ברישה, שזה יין של יהודי, וזה ראינו מחלוקת. לפי רבי מאיר, שם כן מספיק נעול וחתום. לפי חכמים, גם שם זה לא מספיק. עד כאן השלב השלישי של הסוגיה. השלב הרביעי, שזה ממש באמצע עמוד ב', זה לגבי משפט. זה לגבי משפט סתום שאמר רבי שמעון בסוף של המשנה שלנו. אומר רבי שמעון, רשות עובדי כוכבים אחת היא. מה הכוונה? על מה הוא מדבר? אז מסבירה הגמרא כך. במשנה ראינו שאם לגוי יש ענבים, ואני דורך את הענבים שלו ומשאיר את היין אצלו, ורק אחרי זה בא לקחת, שאם יש יהודים מסתובבים שם זה מותר, אבל אם אין יהודים שמסתובבים שם ואין שומר, וכל הזמן הזה היין אצל הגוי, אז זה אסור. זה מה שאמרנו במשנה. עכשיו זה נכון כשהיין אצל הגוי שהוא בעצם בעל הענבים. אבל מה קורה אם הגוי הזה העביר את היין שלי לשמירה אצל גוי אחר? בוא נקרא לגוי ראשון שהוא בעל הענבים גוי א', ולגוי השני גוי ב'. עכשיו אומרת הגמרא, מגוי ב' יש לנו הרבה פחות חשש מאשר מגוי א'. למה? כי גוי ב' לא רק שזה לא היין שלו, אלא זה אפילו לא יין של יהודי, זה יין של גוי אחר, של גוי א'. אין לו שום עניין לגעת, הוא לא רוצה להתאפס כגנב, ולכן הסיכוי שגוי ב' ייגע וינסך הוא קטן מדי, ולזה לא חוששים. מצד זה אין בעיה. מה בכל זאת הבעיה? אומרת הגמרא, יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוש לגומלין. מה הכוונה? אמנם גוי ב' כנראה לא ייגע ביין, אבל אולי גוי א' יבוא אליו ויגיד לו, תעשה לי טובה, אני מרגיש שאני חייב לנסח את היין הזה, תן לי להיכנס ולגעת ביין ולנסח אותו, ויום אחד, אם אתה תביא אליי, כלומר גוי ב' יביא לגוי א', גם כן יין לשמור, אני אתן לך גם כן להיכנס ולנסח אותו, זה נקרא גומלין, כלומר, תעשה לי טובה ואני אחזיר לך טובה. האם חוששים לגומלין או שלא? אומרת הגמרא, על זה בדיוק מדבר רבי שמעון בן אלעזר במשנה, אבל מה הוא בא לומר? האם הוא בא לומר שחוששים או לא? וזה יש שתי דעות לגבי מה זה אירי אמר. לפי רב יהודה, תנקמה הוא זה שחושש לגומלין, ואוסר גם מזה אצל גוי אחר, ואילו רבי שמעון בן אלעזר בא להקל ולומר שלא חוששים לגומלין, כלומר אצל גוי אחר זה מותר אפילו שאין שם יהודים. לפי רב נחמן, בדיוק להפך, תנקמה הוא זה שלא חושש לגומלין, ובא רבי שמעון בן אלעזר ומחמיר ואומר שכן חוששים, ויש ברייתא שבאמת אומרת כמו רב נחמן שרבי שמעון בן אלעזר הוא זה שחושש. בכל אופן, זה מחלוקת האם חוששים לגומלין או לא. עכשיו זה במקרה ששני הגויים הם אותו דבר. אבל מספרת הגמרא על מקרה שבו גוי א' לא היה סתם גוי, אלא הוא היה פרזה קרופילה, זה שם של בן אדם, הוא היה המשנה למלך, וגוי ב' היה האריס שלו. כלומר, יהודי עשה יין אצל המשנה למלך, והמשנה למלך העביר את היין לשמירה אצל האריס שלו. האם גם כאן יש אותה מחלוקת לגבי חשש לגומלין? אז לגבי זה יש שתי דעות. החכמים אמרו לפני רבה שלכאורה כאן צריך להקל לפי כולם, גם לפי מי שבדרך כלל כן חושש לגומלין. ולמה? כי כאן אין יחסים שווים בין השניים, כי אמנם המשנה למלך יכול להביא לאריס שלו יין לשמור, אבל להפך לא יקרה, האריס לא יביא אף פעם למשנה למלך יין לשמור, לכן כיוון שאין סיכוי שיהיה גם מקרה הפוך, אז אין כאן עניין של גומלין, והאריס לא ירשה למשנה למלך לבוא לגעת ביין. זו דעת החכמים שאמרו לפני רבה. לעומת זאת רבה אמר בדיוק להפך, כאן גם מי שבדרך כלל לא חושש לגומלין, כאן צריכים לאסור. למה? כי אמנם נכון שאין כאן מצב של יחסים שווים שזה יכול לקרות גם הפוך, אבל כאן יש משהו יותר חמור מזה, יחסי מרות. הרי אם המשנה למלך מבקש מה האריס שלו לתת לו לגעת ביין, אין סיכוי שהאריס יסרב, הוא מפחד לסרב. לכן גם אם המשנה למלך אף פעם לא ישיב לאריס כגמולו וגם ישמור בשבילו יין וייתן לו לגעת, עדיין האריס כן ייתן למשנה למלך לגעת ביין, ולכן רבה במקרה הזה אוסר לפי כולם, גם לפי מי שבדרך כלל לא חושש לגומלין. עד כאן השלב הרביעי של הסוגיה, אנחנו עכשיו 3 שורות לפני סוף הגמרא, השלב החמישי והאחרון. השלב החמישי זה לגבי מקרה די דומה למה שראינו אתמול. כמו שאתמול אמרנו, נזכיר שוב, שאם מצאתי גוי ליד בור היין שלי, אני לא צריך לחשוש כי הוא לא רוצה להתאפס כגנב, כלומר שיתפסו אותו ואז יטבעו אותו וכולי, לכן לא חוששים. אז גם כאן מספרת הגמרא על מקרה די דומה, שגם שם לא חוששים, אבל עם הגבלה מסוימת. המקרה הוא שיש לי חביות ברחוב, ולידי יש גוי שגם לא יש חביות לידי ברחוב, ופתאום אני קולט את הגוי מסתובב לי ליד החביות. בכל זאת, עקרונית זה מותר, כי אני לא חושש שהוא ייגע, כי שוב, הוא לא רוצה להתאפס עליו כגנב. זה באופן עקרוני, בדיוק כמו שראינו אתמול, אבל עכשיו ברבה וקצת מגביל את זה. הוא אומר, תלוי באיזה סגנון של אדם מדובר. אם זה גוי כזה שאם יתפסו אותו אז הוא חושש, אז באמת הוא לא רוצה להתאפס עליו כגנב, ומן הסתם הוא לא נגע וזה מותר. אבל אם מדובר באדם אלים או באדם עם קשרים בשלטון שלא אכפת לו להתאפס, הוא יצליח לצאת מזה, אז כן חוששים שהוא נגע וזה אסור. זה די דומה למה שהזכרנו אתמול, שאם היהודי חייב לו כסף היין ומשכון, גם אז חוששים, כי הגוי אומר לעצמו, גם אם יתפסו אותי אני אצליח לצאת מזה. כך גם במקרה שלנו של גוי אלים או בעל קשרים. בזה סיימנו את השלב החמישי של הסוגיה, וסיימנו בעזרת השם את פרק רבי ישמעאל. הדרן הלך רבי ישמעאל, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק במתי חוששים שגוי שהיה לבד עם היין נגע בו ומתי לא. לגבי זה חילקנו את הסוגיה לחמישה שלבים. בשלב הראשון חזרנו על מה שאמרנו אתמול, שעקרונית לא חוששים, אבל זה בתנאי שזה מקום שבו מסתובבים יהודים. לכן אם עשיתי יין אצל גוי והיין עדיין אצל הגוי, וזה בית שהוא פתוח לרשות הרבים בעיר שיש ביהודים והם יכולים לראות, זה בסדר. אם זה עיר של גוי, אז צריך שומר שהוא יוצא ונכנס. זה היה השלב הראשון. בשלב השני האמוראים ובברייתא הוסיפו עוד קולות, שמואל אמר גם אם זה עיר של גויים, אם יש שם רוכלים יהודים זה בסדר, רב יוסף אמר שאם זה עיר של יהודים, גם אם זה בית פנימי, מספיק שיש שכן יהודי עם חלון או עם ערימת השפוע או עם דקל, שאז הוא עולה על זה ויכול לראות והגוי חושש, והברייתא אמרה שגם אם יש יהודי שדר באותה חצר, גם זה מספיק, זה היה השלב השני. בשלב השלישי, לגבי אותה ברייתא, אם אין שם יהודי שגר באזור, אמרה ברייתא שבמקרה של המשנה שלנו, מפתח וחותם לא יעזור, זה עדיין יהיה אסור, אבל במקרה ששכרתי בית מגוי ושמתי שם יין שלי, כאן כיוון שהיין לגמרי שלי ולא של הגוי, הגוי יותר חושש, ולכן שם לפי רבי מאיר מפתח וחותם כן יעזור, לפי חכמים גם שם לא וצריך שומר או יהודי שמסתובב. השלב הרביעי היה לגבי חשש לגומלין, כלומר, במקרה שבו עשיתי יין אצל הגוי והיין נשאר אצלו והגוי העביר את זה לגוי אחר, לגוי בית, אז גוי ב' אני לא חושש שהוא ייגע, אבל האם חוששים שגוי ב' ייתן לגוי א' לגעת בתמורה לזה שיום אחד כשגוי ב' ייתן לגוי א' יין אז גם הוא ייתן לו לגעת? אז לגבי זה זה מחלוקת, ויש מחלוקת מי אמר מה, האם המשנה שלנו החמירה ורבי שמעון בן אלעזר הקל או להפך, ובמקרה שהגוי הראשון גוי א' הוא לא סתם גוי אלא משנה למלך והגוי ב' הוא האריס שלו, אז חכמים אמרו לרבה שכאן צריך להקל לפי כולם, כי אין סיכוי שיקרה גם מקרה הפוך שהאריס ייתן למשנה למלך לשמור לו יין, ואילו רבה אמר להפך, כאן צריך להחמיר לפי כולם, כי אם המשנה למלך מבקש מהאריס לתת לו לגעת, אין סיכוי שהאריס יסרף כי הוא מפחד. זה היה השלב הרביעי. בשלב החמישי והאחרון למדנו חומרה שגם במקרה שבו אמרנו שאם מסתובבים שם יהודים זה בסדר, זה דווקא בגוי נורמטיבי שמפחד להתאפס. אבל אם זה גוי כזה שלא אכפת לו להתאפס, למשל שהוא אדם אלים או בעל קשרים, אז זה אסור. הנדרן הלך רבי ישמעאל, כל הטוב.